קראנו השבת בפרשת תרומה, ונפטר בדברים, בדברי הרב, כאן מובאים בחומש הראייה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. בתנא דבי אליהו נאמר כך, כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר להם ויקחו לי תרומה. מה הקשר? אומר הרב, נראה לבאר העניין, צריך להבין את המילים ויקחו לי תרומה. ויתנו, לכאורה היה צריך לכתוב, ויתנו לי תרומה. מה זה ויקחו, לקחת, ויקחו לי תרומה? והוא מביא שהמגיד של הבית יוסף אמר שמת כל איש אשר ידבנו ליבו, שהתרומה הראשונה הייתה צריכה להיות בנדיבות הלב, לא בכפייה. אומר הרב, לכאורה, עניין הזקה, כתוב בהלכה שקופים על הזקה. זה דבר נכון וצודק, ולכן לא צריכים לחכות לנדיבות הלב, אלא יש חיוב, וקופים על החיוב הזה. מבאר הרב שעניין הזקה, יש לזה שני צדדים. צד אחד, לסייע לעני. יש עניים, לא יחדל לעני אביון מקרב הארץ, וצריך לסייע לעניים. ועל ידי הזקה, אז מסייעים לעני. הצד שני, זה להביע את מידת הטוב שבאדם, להיות טוב, מידת הטובה, לפתח את הרצון להיטיב. כלומר, צד אחד לסייע לעניים, צד שני בעצם לפתח את המידות הטובות של האדם, שיהיה אדם טוב, טוב ומיטיב. מה העיקר? מה העיקר במצוות הזקה? האם העיקר זה כיוון שיש עניים, אז צריך לסייע להם? או העיקר במצוות הזקה זה בעצם, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפתח את הטוב הלב שלנו, את השאיפה לטוב, את המגמת הטוב שבתוך הנפש של האדם. שהנפש תהיה נפש מושלמת, נפש שרוצה, ששואפת לטוב. ברור שהמגמה העיקרית היא, מה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו, זה שאנחנו נהיה טובים. כי בשביל לסייע לעניים, הוא יכול לעשות את זה בעצמו. אם יש חיסרון ועניים צריכים להשלים להם את החיסרון שלהם, אלא עיקר עניינה של הצדקה זה מידת לפתח את מידת החסד והרחמים. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו במסכת שבת, מיתמה פשוטה קרי דה גימל לגבי דלת. למה הרגל של אות גימל היא פונה לאות דלת? אומרת הגמרא, שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר הדלים. זאת אומרת, זה בעצם כאן, יש כאן בעצם האותיות, כתיבת האותיות, שגימל זה גמילות חסדים, דלת זה דלים, כן? אז הגימל פונה אל האות דלת, כי כאן משהו ביסוד האותיות, שזה היסודה של התורה, לבטא את העניין הזה שגומל חסדים, כך דרכו של גומל חסדים לערוץ אחר הדלים. כלומר, זה לא בגלל שהדלים מעוררים את לו את מידת הרחמים, והוא לא יכול לחוס עליהם, לא יכול לראות אותם בצרתם, אז לכן הוא מסייע להם. אלא הוא רוצה להיטיב, הוא מחפש איך הדרך להיטיב. זה עניינו של גומל החסדים. לפתח את מידת הטוב, מידת הטובה שבאדם. זאת אומרת, עיקר התכלית היא כדי להשלים את הנותנים. לכן צריך שהוא ירדוף אחרי המקבל. לא שיחכה שהמקבל יבוא אליו, אלא שהוא ירדוף אחריו. ממשיך הרב ואומר, שגם בעניינה של לימוד התורה, יש שתי מטרות. מטרה אחת, אנחנו יודעים שהלומד תורה הוא מקיים את העולם. ואם ישראל שומרים את התורה, העולם מתקיים. חלילה אחרת, אז אחרת. זאת אומרת, מגמה חשובה מאוד, מגמה מרכזית של קיומו של העולם, על ידי לימודה של תורה, לימודה וקיומה של התורה. אבל יש עוד מגמה, שהיא יותר פנימית, שהיא יותר שורשית, לעשות דברים טובים. מהם הדברים הטובים הנכונים לעשות? זה, את רואה, אנחנו לא יודעים בעצמנו, והיה הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו. לימודה של התורה מרומם את הנפש, מתקן את הנפש. מעשי המצוות, התורה, לימודה וקיומה, הם משלימים את האדם. הם עושים שאדם יהיה מתוקן, שאדם יהיה שלם. וזה המגמה יותר גדולה, יותר עמוקה. אם אדם לא מצליח להגיע למדרגה הזאת שהוא עוסק בתורה, לא מפני התוצאות שיש מלימודה של תורה, אז צריך לחנך אותו ולהסביר לו שבעצם נכון ללמוד גם מפני שעל ידי התורה העולם מתקיים, ובלי התורה אי אפשר לקיים את העולם. אבל המדרגה היותר עליונה זה שלא ללמוד תורה בגלל התוצאות האלה שהעולם מתקיים, אלא עסוק בתורה שזה דבר השם, ועל ידי שאדם עוסק בתורה הוא מתעלה, הוא משתלם, ונהיה יותר מתוקן, יותר שלם, הוא ממלא את הפנימיות שלו שתהיה מושלמת בכל מילואה. וזאת המטרה היותר פנימית. כשישראל היו במעמד הר סיני, ואמרו נעשה ונשמע, בעצם הם הגיעו למצב כזה של הפשטה, של טהרה כזאת, של זיכוך, כמו שהזכרנו כבר, שכשהגיעו ישראל לסיני, נסתלקה זו המתן, והם נמשכו לעשות את רצון השם, בשביל לעשות את רצון השם, בשביל להיות קרובים אל השלים, קרובים אל האור, קרובים אל השלימות, קרובים אל התיקון, ואז הם אמרו נעשה ונשמע. לא צריכים לזמות הסברה, למה צריכים ללמוד תורה, כי יש לזה תוצאות וכו'. התורה היא קדושה, התורה היא תורה, התורה היא אור, התורה היא הופעה אלוקית. הם נמשכים אליה. זה היה המצב שישראל היו בממד הר סיני, אמרו נעשה. אנחנו עושים, נמשכים באופן טבעי אל הטוב הזה, אל השלמות הזאת. אין טוב אל התורה. וכאן, ועל ידי זה אנחנו מתקרבים להסברה של דברי התנא דבי אליהו. כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, הם היו במדרגה הזאת כזה, שההימשכות שלהם לקיום התורה, לא מפני התוצאות, אלא עצם קרבת השם, עצם ההשתלמות הזאת הרוחנית בלימוד התורה. זה היה מה שליבם חפץ ומבקש. הם לא צריכים הסברות ולא צריכים טעמים, למה זה טוב לעשות את זה, למה ללמוד, הם רואים את הטוב שבדבר, הם נמשכים אליו. מצוות הצדקה היא מצווה מרכזית, שהיא, חז"ל אמרו לנו שהיא שקולה כנגד כל המצוות. אז כשאומר התנא דבי אליהו, כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר להם ויקחו לתרומה. המילה ויקחו, לא ויתנו, היא בעצם באה לבטא את העניין הזה שאנחנו הסברנו. אפשר לתת צדקה מפני שמרחמים על העני, והוא סובל והוא מסכן, ולכן עוזרים לו. זה לתת לו, שיהיה לו. ואפשר לתת צדקה כי אתה רוצה להטיב. אתה רוצה להיטיב, אתה רוצה לגמול חסדים, אתה נמשך אל הטוב, לא בגלל שמשהו אחר מבחוץ עורר את רחמנותך, וכתוצאה מזה אתה מיטיב. הלב שלך מבקש להיטיב, כמו שהיה אברהם אבינו, שהוא מחפש אורחים, לא שבא מישהו והוא מזדקק ומבקש להתארח ואתה נענה לבקשתו, אלא רצון להיטיב. אברהם אבינו רוצה להיטיב, רוצה לגמול חסדים, מחפש ומסתכל האם יש מישהו שאפשר להיטיב איתו. הלב שלו מבקש להיטיב. זה, ויקחו לי. ויקחו, זאת אומרת, יקחו, זה לקחת מאיתנו, לקחת הרצון שאנחנו ניקח מעצמנו וניתן, זה בעצם העיקר עניינה של מצוות התרומה בישראל. זה לא אצל הגויים. וזה מה שאמרו חכמים לנו, צדקה תרומם גוי, דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, אלו ישראל. צדקה תרומם. וחסד לאומים חטאת. מה שהם עושים זה לא לשם הטבע המיטיב הזה, אלא יש להם תמיד כוונות אחרות. זה אומות העולם. פירוש, אומר הרב, בישראל עיקר הצדקה תכליתה רק לרומם את הגוי, לרומם את הנותנים וזכותם בעשיית הטוב, לזכות אותם בעשיית הטוב והחסד. הצדקה היא מצד המעלה ולא מצד החיסרון של המקבל. אבל זה לא כן באומות העולם. להשלים את הדברים הללו אני רוצה להביא דברים מאורות הקודש. הדברים הם עמוקים. וזאת אומרת, הדרגה שהרב מדבר עליה היא דרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל אנחנו מציבים יעד, מטרה עליונה. הדברים הם במוסר הקודש, בעמוד שיניות ג' הכותרת, גאונות החסד. אומר הרב, בכל גאונות רואה העין הבהירה חודרת אל התוכן הרוחני המסבב את הפעולות, את הוד הרוח הגאוני בעצמותו, בכביריות חילו ובפאר תפארתו. כלומר, גאון, התכונה של גאונות, הרב מחדש כאן שיש גאונות בחסד, לא רק גאונות בחוכמה, יש בכל תחום ותחום, כל כישרון וכישרון, יש גאונות. בגאונות החסד של נדיב גדול, שהחסד והטבה הם מסעת נפשו ונזר חייו, מכירה ההסתכלות הפנימית את זיו החסד מצד עצמו, שהוא דבר יותר יקר ומרומם, יותר נשגב ונעלה מכל הפעולות של החסדים והטבות המתגשמות במעשה ובפועל. כלומר, יש הגשמה של פעולת החסד ויש הרצון, החפץ הפנימי, הטוב הלב הגדול, ששם מופיעה הגאונות בשורשה. אז אם כן, אני אומר לנו הרב, נדיב גדול, שהחסד והטבה מסעת נפשו, הוא רוצה מאוד מאוד להיטיב, וחפץ מאוד. יכול להיות מצב כזה, שאדם יש לו באמת נפש כזאת, שחפצה מאוד מאוד להיטיב, ואין לה את הנתונים, אין לה את האפשרויות. היא מוגבלת. אין כסף, או יכולת פיזית, לעשות את מה שהלב חפץ. מה העיקר? העיקר הוא לבצע, העיקר הוא לתת, או יש איזה משהו מרכזי יותר, זה הרצון, עצם הרצון. אני חוזר על המשפט של הרב. גאונות החסד של נדיב גדול, שהחסד והטבה הם מסעת נפשו ונזר חייו, מכירה ההסתכלות הפנימית, מי שמסתכל עמוק, מכירה ההסתכלות הפנימית את זיו החסד מצד עצמו, את החסד שבתוך הלב, שהוא רוצה מאוד מאוד להיטיב, שהוא דבר יותר יקר ומרומם, יותר נשגב ונעלה מכל הפעולות של החסדים. כל מה שהוא עושה אחר כך בפועל, זה פחות, זה רק הגילוי של הדבר. אבל עצם הטוב הוא נמצא בלב. זה גדול לנעלה מכל הפעולות של החסדים והטבות המתגשמות במעשה ובפועל. מובן מאליו, שמי שמאוד מאוד רוצה להיטיב, הוא מיטיב, אם יש, הוא יכול. לא שאנחנו נגיד, אז העיקר זה לרצות ולא לבצע. ברור שמי שרוצה הוא מבצע, אבל מי שרוצה ולא יכול לבצע, האם יש לזה איזה משמעות? כן, מאוד מאוד, משמעות מרכזית. זה בעצם עוד יותר גדול מכל הפעולות של החסדים והטבות. אומר הרב, אני מדלה כאן, אומר הרב, וגאונות החסד הזאת מתגלה לפעמים אצל עניי ארץ. עניים שאין להם יכולת לסייע. שרק הוד הקודש של חיי החסד שוכן תמיד בליבם פנימה. ולפעמים יוצא אל הפועל בנדיבות מעשית, כשיפגש הכישרון הנדיבותי עם היכולת לזה. לפעמים הם כן יכולים. אבל הרב מלמד אותנו כאן להתבונן, שרחמנא ליבא ביי, שהלב, הלב הוא עיקר, עיקר עניינו של האדם. היכולת זה כבר בידי השם. הקדוש ברוך הוא מאפשר לאנשים יכולות יותר גדולות, יכולות יותר קטנות, אבל הרצון זה עניינו של האדם. יש לאדם רצון, חופש לרצות, מה לרצות. ואם אדם בתוך תוכו יש לו איזה חפץ מאוד מאוד גדול, איזה, או אפילו טבע של להיטיב, זה... זה העיקר עניינו של האדם, להשלים את הלב. טוב, אנחנו עוברים לעניין הבא. אנחנו עוסקים כאן בפרשה שלנו במקדש. אוהב ישראל. הרבי מאופטה, אחד מגדולי המורים, הוא אומר, כל מצווה ומצווה שיש בתורה היא נצחית, וצריך כל, בכל דור ודור, כל אדם ואדם, לקיים את המצווה, את הרוח שלה, את הרעיון שלה, אם אי אפשר לקיים אותה בפועל, כי כל דבר השם הוא נצחי. אם הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז כל אחד ואחד צריך לראות איך הוא עושה מקדש להשרות את השכינה. אז הוא מביא דברי הזוהר, שהזוהר אומר, זכאי מי שהוא עושה אל השם דירה נאה בליבו ובאיברים שלו. כלומר, אדם יכול לעשות מקום להשכין את ריבונו של עולם אצלו כביכול, בלב, באיברים. אז הוא מסביר, רבי מאוד פתר, שכשאדם מתבונן באמונה גדולה ורואה את כל הבריאה הנפלאה ורואה את כל הגודל של הבריאה ומתוך זה מבין את גדולתו של הבורא. ולא רק בבריאה הגשמית, מתבונן בכל החוכמה שיש בעולם, בכל המידות שיש בעולם שמגלות אצל אנשים, בכל התנועות הרוחניות, כל המתבונן בעולם, בעולם הוא גדול, לא רק בעולם השמיים, שמי השמיים וכולי, מה שאדם, ורואה את הגודל הגדולה האלוקית ואת הטוב האלוקי. הוא רואה כמה הוא בטל כלפי, והוא מבטל כלפי הגודל הזה, הוא נמשך אל הגודל הזה, ומרגיש ממש התבטלות, מגיע לענווה גדולה מאוד. שלראות את הגדולה האלוקית מאוד מאוד. ואז כשאדם כך מסתכל על הגדולה האלוקית, ומבטל, מבטל עצמו, מרגיש את עצמו מאוד מאוד וישפל רוח, אז מתקיים בו, אני אשכון את דקה, הוא שפל רוח. השוכן, הקדוש ברוך הוא שוכן אצל מישהו דקה הוא שפל רוח. אז הוא עושה מקדש, כביכול, עושה מקום לשכינה להופיע, הענווה, ההתבטלות. אני רוצה להרחיב את הדיבור. בית המקדש יכול להיות גם בית מקדש פרטי. באמת באופן אישי של כל אחד ואחד, הוא נותן מקום בתוך ליבו ומתבטל את הגדולה לריבונו של עולם ומשכין כביכול את השכינה בתוכו בליבו. אבל עניינו של בית המקדש זה בית המקדש של עם ישראל. זה לא בית מקדש פרטי. בית מקדש הוא מאחד את כל עם ישראל. בית המקדש עושה את כל עם ישראל עם אחד שלם, שכולם פונים אליו, ודרכו פוגשים, נפגשים כביכול עם השכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז אם באמת אתה רוצה לעשות הכי קרוב למה שבית המקדש, אז הוא צריך לדע להסתכל על עם ישראל כעם אחד, ולהיות בטל כלפי האומה, ולראות את השאיפות הגדולות של עם ישראל, ואת המטרות הגדולות של הכלל כולו, שזה הגאולה ויישוב הארץ, וזה מה שעושה את עם ישראל מקובץ ביחד כעם שלם, שחי כעם, לא מפוזר ומפורד בין העמים, ורוצה שבית המקדש ייבנה, ושואף לזה ורוצה, וכל ליבו משתוקק למגמה הזאת, הוא משכין את השכינה בישראל. זה מה שאומר בעל מסילת ישרים בסוף מידת החסידות, שהחסיד האמיתי, המדרגה הכי גדולה של החסיד, זה מי שכואב מאוד שכבוד השם לא מתגלה. וכבוד השם מתגלה רק על ידי שכבודם של ישראל מופיע. זה היה מסילת ישרים אומר. כי הקדוש ברוך הוא קשר את שמו בישראל, וכשישראל נגלים ומתרוממים, כבוד שמיים מתעלה. ולכן כל אחד צריך להתפלל מאוד על גאולת ישראל, על קיבוץ הגלויות ועל תשובה כמובן, שעם ישראל יחזור לעצמו, לשלמותו, בכל המובנים. אז זה עשו, אם אדם מבקש את הדבר הזה, ורואה את הצורך הזה, ודבק בחפץ הגדול הזה שכבוד שמיים מתגלה, והוא יכול להתגלות רק באופן הזה. כבוד שמיים מתגלה רק על ידי שישראל מגלים את כבוד שמיים. הקדוש ברוך הוא קבע שהופעתו תהיה על ידי עם ישראל. כשעם ישראל קוראים בשם השם, אז שם שמיים מתגלה. אם הקדוש ברוך הוא עושה צונמי, אף אחד לא יודע שזה כבוד שמיים. אם ישראל אומרים שזה כבוד שמיים, אז מתגלה שזה כבוד שמיים. אם הקדוש ברוך הוא עושה אותות ומופתים, ולא מי שרואה שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אז כבוד שמיים לא מתגלה. זה עניינם של ישראל, לגלות את כבוד שמיים, להתבטל אל כללות ישראל, לרצות את השאיפות הישראליות, להיות אידיאליסט, לא רק לחשוב על עצמו, איך הוא מתקדם, איך הוא מתמלא, איך הוא יותר צדיק, איך הוא יותר טוב, איך הוא יותר דבוק בריבונו של עולם, איך עם ישראל דבק בריבונו של עולם, איך עם ישראל מופיע ומגלה כבוד שמיים בעולם. ועל ידי זה הוא מקרב את הופעת השכינה בישראל. הוא עושה באמת מקום לשכינה לשכון. ועשו ארון עצי שיטים. בכל הדברים האחרים, כל הכלים האחרים, נאמר מלשון יחיד, תעשה. וכאן, ועשו. אומר האור החיים, שאת התורה יכולים לקיים רק לישראל ביחד. יש דברים שהכהנים מקיימים, יש מצוות. יש מצוות שישראל מקיימים. לא כל אחד יכול לקיים את כל המצוות. הארון שבו התורה, כל ישראל ביחד הם שמקיימים את התורה יחד. והגמרא במסכת ראש השנה לומדת עוד דבר מעשו. אני רוצה קצת לראות את הדברים שם במסכת ראש השנה. בדף עין בית עמוד בית. אז זה מתחיל מכאן. אמר רבי יוחנן, שלושה זרין הם של מזבח ושל ארון ושל שולחן. של מזבח זכה ארון. כן. שלושה כתרים, יש כתר כהונה, כנגד מה שכתוב בפרקי אבות, כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. אז כתר, הכתר של המזבח זה כתר כהונה, שזכה בו ארון, הוא נטלו. של שולחן זכה דוד ונטלו. שולחן זה כאילו מבטא את המלכות של העושר, של גדלות. אז זה השולחן. זכה דוד ונטלו. של אהרון עדיין מונח. מי זכה בזה? כל הרוצה לקח יבוא ויקח. כל אחד יכול לקחת את כתרה של תורה. זה כתר שלא תפוס. אפשר לקחת אותו. שם התומר פחותו. אם כל אחד יכול לקחת, אז זה לא משהו מיוחד. תלמוד לומר, כי מי מלכים ימלוכו. כלומר, התורה היא ממליכה את המלכים. התורה יותר מהמלכים, וכן יותר מכהונה. רבי יוחנן רמי, כתיב זר וקרין הזיר. זר, זר, איך אנחנו קוראים, אפשר לקרוא את זה בשתי צורות. זכה, נעשה לו זיר. לא זכה, נעשה זרה. זרה עמנו. מה אומר רש"י? זכה ללמוד לשמה ולקיימה. לא זכה, נעשית לו זרה, היא משתקחת ממנו. אם הוא לא לומד לשמה, זה משתקח ממנו. הגמרא במסכת שבת, בדף פח עמוד ב', רש"י מסביר באופן אחר. רש"י אומר, בעצם זה גם בהמשך, כנגד ההמשך של הגמרא כאן, רבא אמר, זאת התורה שאמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים. לא זכה נעשית לו שם איתה. שם, זאת התורה אשר שם משה. אז שם, זה יכול להיות שם חיים ויכול להיות שם איתה. דיינו דאמר רבא, דאומן לי שמה דחיה, דלא אומן לי שמה דמותה. כאן רש"י לא מסביר מה זה דאומן לי. דאומן לי, אולי זה מלשון ימין, ורב אותו דבר אומר במסכת שבת בדף פי ח' עמוד ב'. היינו דאמר רב, למיימינים בה שמה דחיה, למסמילין בה שמה דמותה. מה אומר רש"י? מיימינים, תקשיבו טוב, עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש ביד ימינו. כלומר, מתאמץ. הוא לא אומר לומדים לשמה. הוא אומר, עסוקים בה בכל כוחם, כלומר, מתמסרים מאוד מאוד לתורה, וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש ביד ימינו שעיקר. אז כאן יש ציון להסתכל במקום, בדף בגמרא, אז זה קצת גמרא אחרת שאני עוד לא מכיר את הסימונים פה. איפה זה? אז הדברים של רב המובאים גם מקודם בגמרא במסכת שבת. אז אני לא רואה איך אני מוצא את זה, על כל פנים, שמה יש כבר שני פירושים ברש"י. פירוש אחד זה רש"י, שרש"י אומר, כמו שהוא אומר כאן, שמי שמתאמץ ומתייגע, וגם הוא מביא את הצד השני, אבל אם הוא לא מתאמץ ומתייגע, אז נעשה שם המוות, זה תמוע. אדם מתאמץ פחות, אז לא צריך להיות שם המוות. אז הוא לא מצליח בלימוד, אבל זה לא... אני אנסה למצוא את זה. מה שלדבר בהמה. טוב, על כל פנים, שם הוא מביא שני הפירושים. פירוש אחד באמת, מי שמתייגע, אז יעשה לו סם חיים, ואם לא, ההפך. ופירוש שני, אם הוא מכוון, אם הוא לא עומד לשמע, אז נעשה את לו סם חיים. ואם שלא לשמע, אז להפך. ושניהם, כמובן ששני הפירושים נכונים. צריך גם ללמוד לשמע, אבל גם החידוש של רש"י, המימינים בה, זאת אומרת, צד ימין, היד החזקה, צריך ללמוד את התורה בעמל, במסירות. אז התורה נקנית. ואם לא, נעשה את זרה ממנו, הוא שוכח אותה, היא משתכחת, הוא מאבד אותה. אם אנחנו התחלנו שם את הגמרא במסכת יומא, אז נמשיך עוד על עניינה של התורה. מכריז רבי ינאי, חבל על דלית לדרתא ותרא לדרתי אביד. חבל על מי שאין לו דירה, דרתא זה דירה או חצר, ושער לחצר הוא עושה. קצת מגוחך. זאת אומרת, אין לו בית. אבל שער הוא כן עושה. שער למה? מה התכוון רבה? חבל על מי שלומד תורה ואין בו יראת שמיים. ומסביר כאן רש"י שהתורה היא שער ליראת שמיים. לשון רש"י, שהתורה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמיים. לכך צריך שתקדים לו יראת שמיים. קודם צריך לקנות את את החצר או את הבית, אחר כך עושים דלת. אבל לעשות דלת לכלום? זאת אומרת, התורה מביאה ליראת שמיים. אנחנו מכירים גמרא במסכת שבת, בפרק שני שהגמרא אומרת להפך, שיראת שמיים זה שער לתורה. וכאן רש"י מפרש, התורה זה שער ליראת שמיים. ושניהם נכון. מדרגות ביראת שמיים. יש יראת שמיים ראשיתית, ראשית חוכמה, יראת השם. שבלי זה אי אפשר להיכנס לתורה. אם אדם נכנס לתורה בלי יראת שמיים, הוא מאבד את כל התורה. התורה, יראת שמיים משמרת. אבל יש יראת שמיים יותר עליונה. יש יראת שמיים של דביקות במדרגה עליונה, שזה התורה, אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה, ואם אין חוכמה, אין יראה. זאת אומרת, יש יראה שהיא למעלה מהחוכמה, ושהחוכמה מביאה אליה. ויש יראה שהיא מביאה את האדם לחוכמה. מוכרחים לחבר את שניהם ביחד. ועל כן אומר רבי ינאי, חבל על דלית לדרתא ותרא לדרתא אביד. אמר לו רבא לרבנן, במטותא מינייכו, לא תירתון תרתי גיהנום. הוא אומר לתלמידים, תשמעו רבותי תלמידים, אני מבקש מכם שלא תירשו פעמיים גיהנום. פעם אחת אתם מתאמצים בלימוד, וזה בלי יראת השם, ואז לא יהיה לכם לעולם הבא, סתם אתם, אז כך, העולם הזה, זה יש לכם גיהנום שעובדים קשה בלימוד, ועולם הבא לא תקבלו, בגלל שאין יראת השם. זה כאילו, אתם מתאמצים בלימוד, כן? אז שזה יהיה יראת השם, כך אומר רב לתלמידיו. התורה נקנית באופן כזה, רק בשלימות. זר, התחלנו מזה שיש זר על הארון, וזר, אפשר לקרוא את זה בשני אופנים, נעשית לו זכה, נעשית לו זר. אני רוצה מכאן אולי כמה מילים על המשך של קדושת בית המקדש. היראים הוא אומר, שמדורייתא, ככה מבינים בדעת היראים, שמורה מקדש הוא מתפשט גם על בתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, מצוות מורה מקדש שצריך לכבד את המקדש עם כל התנאים שהגמרא מסכת ברכות מדברת על איך אדם צריך להיזהר, אפילו רחוק מהמקדש, אפילו עומד ברצופים וכדומה, לא יאסור להיכנס במנהלו לבית המקדש. אז אמנם לא אותם הגדרים יש בבית הכנסת כמו מהר הבית ובית המקדש. מדרגות כמובן בקדושה, אבל גם בית הכנסת, גם בית מדרש, יש לו גדר של מקדש מעט. ושימות את מקדשכם, חז"ל לומדים על זה, שגם בתי כנסיות, שגם בשעה שוממים, הם נשארים בקדושתם. זאת אומרת, יחס למקום הקודש. אנחנו מדברים כאן על כמה פרשיות שאנחנו נלמד על בית המקדש. צריכים להבין את הדבר הזה. גם במקום שקבוע לתורה, לתפילה, לתורה ולתפילה ביחד, יש לזה גדר של קדושה. והנכנס לבית הכנסת צריך להרגיש שהוא נכנס למקום חדש, למקום אחר, למקום של קדושה. זה מעבר. וכן חז"ל אמרו לנו שהנכנס לבית הכנסת צריך להכנס שני פתחים. אז מהר"ל מסביר, פתח אחד לצאת מהחוץ, פתח שני להיכנס פנימה. זאת אומרת, ראשית כל להסיח את הדעת מכל מה שיש, כל הראש שלו שמתעסק בעניינים אחרים שענייני חול. ואחר כך להיכנס אל הקודש. קודם לפנות את הלב ואחר כך למלות את הלב בקדושה. המראה אומרת, אמרו לרבי יוחנן, איקה סבא בבבל. תמה, איך יכול להיות שאנשים מאריכים ימים בחוץ לארץ? כתוב, למען ירבו ימיכם מימי בניכם על אדמה, בארץ ישראל. איך זה יכול להיות שאנשים מאריכים ימים בחוץ לארץ? אז הם מדייק, למען ירבו ימיכם מימי בניכם על אדמה כתיב, ולא בחוץ לארץ. כיוון דאמרו למקדמי ומחשכי לבי כנישתא, שאנשים שם בבבל הם בבוקר הולכים מבית הכנסת, בערב הולכים מבית הכנסת, אז הוא אמר, אז אני מבין, זה מה שעזר להם. כן אמר רבי יהושע בן לוי לבניו, קדימו וחשיכו לבית כנישתא, כי איכי דתוכי חיי, כי על ידי זה תאריכו חיים. אמר אחר ברבי חנינא, מה יקרא, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, וכתיב בתרי, כי מוציא מצא חיים. מפרש המהר"ל בנתיב העבודה. המקום הוא מקיים את הדבר שנמצא במקום. כל דבר יש לו מקום. ואם הוא נמצא במקומו, הדבר המתאים למקום, הוא מתקיים. ועניינם של ישראל, ארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום הטבעי של עם ישראל. לכן אומרת התורה, למען ירבו ימיכם מימי בניכם על אדמה, מארץ ישראל. ולכן התפלא רבי יוחנן, איך זה קורה בחוץ לארץ? השיבו לו שהם הולכים לבית הכנסת. אומר המהר"ל, אם כן, בהתבוננות הזאת, הולכים בבוקר ובערב בבית הכנסת, פרש המהר"ל, זאת אומרת שבעצם הם עושים את בית הכנסת העיקר, זה הבית שלהם העיקרי, והבית שגרים בו זה תפל. הקשר שלהם לבית הכנסת קושר אותם, וכנראה כך צריך להיות היחס גם של הדעת, עיקר מקומי זה בעצם בבית הכנסת. אחר כך אני הולך למקום אחר, זה לפנימיה, זה לא הבית, כן? או לבית, אדם הולך לבית, זה לא הבית, הבית הוא בית הכנסת. אז אם ככה, זה בית השם. וריבונו של עולם הוא אלוקים חיים. אז מי שמקושר עם החיים הוא חי. בית הכנסת, מקום שהשכינה נמצאת, מקום שריבונו של עולם נמצא, שהוא החיים, הוא מקור החיים, הוא אלוקים חיים, הוא מלך עולם. אז מי שנמצא מקושר עם החיים הוא חי. זאת אומרת, הקישור הרוחני, הפנימי של האדם למקום החיים, הוא גורם לאריכות ימים. ארץ ישראל היא גם כן ארץ החיים. ולכן בארץ ישראל אפשר להגיע לאריכות ימים. כמובן הם מקושרים, שוב פעם, ארץ החיים במובן זה שארץ השם, ארץ הקודש, והחיים הם ממקור עליון. אז מי שמקושר, מי שנמצא בארץ ישראל, נמצא בבית המדרש, זה המקור, המקור של המצוות. בית הכנסת, בית השם. אדם נכנס לבית השם, בית ריבונו של עולם. צריך להתרגל לזה, אנחנו, יותר נכון, אנחנו רגילים כל כך להיכנס לבית הכנסת, אז זה קצת משתחק היחס, וצריך כל הזמן לחזק את הדבר הזה. נביא עוד מדרש אחד, מעשה באישה אחת שהזכינה הרבה, הוא בת לפני רבי יוסי בן חלפתא. אמרה לו, רבי, זקנתי יותר מדי מעכשיו החיים של ניבולה, שאיני תואמת לא מאכל ולא משתה, ואני מבקשת לפטור מן העולם. אמר לה, במה ארכת כל כך ימים? אמרה לו, לימודה אני, אפילו יש לי דבר חביב, אני מנחת אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום. אמר לה, אל תלכי שלושה ימים בית הכנסת. שלושה ימים רצופים. עשתה כך, וביום השלישי חלתה ומתה. לכך אמר שלמה, אשרי אדם שומע לי, לשמור דלתות פתחי, כי מוציא מצא חיים. קישור לחיים. אנחנו מדברים על זה שבית הכנסת זה קישור לחיים מפני שזה בית השם. זה הנכנס לבית הכנסת, בית השם. אנחנו לומדים על כל שנה אנחנו חוזרים על הפרשיות הללו, פרשיות המקדש. צריכים תמיד, זה צריך לעשות לנו משהו בפועל. ויש לנו מקדש מעט, אז זה צריך, אנחנו צריכים לתת את הדבר הזה. אנחנו משפרים את היחס לבית הכנסת. במקום לבית המדרש, שהוא יותר קדוש מקדושת בית הכנסת, וביחד, זו הקדושה הכפולה כמובן. אז אנחנו מתחברים אל המקדש, כי השפע של קדושת המקום של בית הכנסת, הוא נמשך ממקום המקדש. אז אלה שבועות שבעצם אנחנו יכולים לעשות איזו פעולה של מעין מורה מקדש, של עוד יותר איזו נקודה של התחזקות, גם בדבר הזה. שלום, שבוע טוב.